שלום וברכה, ערב טוב. מרגיש שהשיעור הזה, השיעור הזה שאני עומד להעביר, בהרבה מאוד מובנים הוא המשך של השיעור הקודם, אלא שהוא מציב איזשהו דגש על היבטים מסוימים ואחרים, מעצם הדיון ההלכתי, שהוא דיון שוודאי שצריך שייעשה בשעה שאנחנו דנים בשאלות הרות גורל שכאלו. הנושא הזה של שאלות הלכתיות בתקופת השואה הוא נושא שאין לו אח ורע. במה אנשים עוסקים בשעה שהם נמצאים בעומקו של הגיהנום. אבל מעבר לנושא ההלכתי שמתעורר כדי לתת מענה לשאלות ההלכתיות, נלווה אליו איזשהו פן שהוא פן רגשי. אנושי, של זיכרונות, של געגועים, עד כדי כך הדברים הם, אפשר להגיד, עד כדי כך הדברים הם קיצוניים, עד כדי כך שהיו שטענו שהשיקול האם להסתכן בפיקוח נפש כדי לקיים מצוות עשה, צריך לקחת בחשבון את מה יקרה אם לא תתיר לאנשים לקרות תוך סיכון עצמם. כאילו שאם תבוא ותגיד לאנשים שאסור להם לקיימות, מדוע? משום שזה פיקוח נפש, אתה כמו שקנה לכשעצמה. וכך אנשים בחלק מהמקרים, אני לא אומר שזוהי ההלכה לבדה, אבל השיקול הזה בפירוש עלה. השיקול הזה של איך אני יכול אחרת? איך אני יכול אחרת? אינני יכול אחרת. אני חייב את זה. ולצד שני, במקרה שהצליחו, באמת, במקרה שהצליחו בחירוף נפש, הצליחו לעשות את הדבר הזה ולאפשר לעצמם לקיים איזושהי מצווה מסוימת, אז אנשים חשו איזושהי מין תחושה אילאית. והסיטואציה כוחות. כך שמה שאני רוצה לטעון כאן, וזה אפשר להגיד המוטו של דבריי, הוא שהסיפור הזה של קיום מצוות ופסיקות הלכתיות בתקופת השואה, שאלה ההלכתית גריידה. לא, אינני אומר שהוא נפסק בגלל כל מיני שיקולים זרים. מה שלא זה אומר. אני אומר שאנחנו לא יכולים לקרוא, כשאנחנו קוראים את התשובות האלו, ואנחנו קוראים את הפסיקות האלו, אנחנו לא יכולים לקרוא רק, אוקיי, אז מה הפסק? אז מה הדין? יש צורך להקדיש תשומת לב לסאבטקסט שנלוות תמיד אל הפסיקה. וזה איזשהו מין סאבטקסט מרגש ויוצא דופן. אחת הדוגמאות המרגשות ביותר זה תיאור של אחד מגדולי ישראל שהיה בסיטואציה כזאת, ואני מספר את הסיפור הזה רק כדי להיכנס לנושא, היה במין סיטואציה כזאת, והוא הלכו, היו ימי סוכות, והיה להם ביד את המש, ותוך כדי שהם הולכים בדרך, הם מגלים שבמקום שהם הולכים לחטוב עצים, יש שם גדל עץ ערבות. עץ ערבות ביום טוב של סוכות, אתה גדול שמצא רבות. אז מתחיל דיון הלכתי, שהרי ההלכה אומרת ש... אם אין לי את שלושת המינים האחרים, כמו אור הגדול בתור... שם מהפורארבייטר, מהאחראי על העבודה, הם מבקשים ממנו שיאפשר להם להגיד הלל, אומר, כזה מן הלל, כזה מעולם לא שמע. הלכתי, לא, ברור, לא בירחו על זה. לא בירחו על זה. היו דיונים אחרים לגבי סוגים של ארבעת המינים ישנים שנשארו וכו', לא ניכנס לזה כרגע, זה לא הנושא כרגע, אבל הסאבטקסט. היה של איך נגיד את זה, של אדם שיצא לו בדרך כלשהי לקיים מצווה. וכך צריכים לראות את הפסיקה מתלווה אל איזשהו משהו שמעביר אלינו עוד איזשהו מסר. אני אמר שדווקא הסבתא אולי אפילו קצת יותר מהטקסט. אני אסביר מיד את עצמי. לדיון שמביא הרב והרב אהרונסון מספר שהצליחו לזוג תפילין, אגב התפילין האלו עדיין קיימות אצל בנו של הרב אהרונסון, הצליחו לגניב אליו זוג תפילין, ובכל בוקר אנשים רצו להניח תפילין, עד שהתעוררה השאלה, שהרי כשהם יוצאים בבוקר עדיין לא יום, זה לילה. וכשהם חוזרים מהעבודה, זה עדיין לילה. ואם כן, איך הם יכולים להניח תפילין עכשיו? והרי לילה איננו הזמן של הנחת תפילין. זה בעצם הדיון. הדיון ההלכתי הולך לשאלה, האומנם באמת לילה איננו זמן תפילין? ומתברר שיש בזה שתי דעות, בגמרא מסכת מנחות, ודעה אחת אומרת שהאיסור להניח תפילין בלילה יונק את כוחו מהפסוק ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימים הימים ולא לילות, ויש גישה שונה שאומרת שהסיבה שאסור להניח תפילין בלילה זה משום החשש שמא ירדם והתפילין ייפלו ממנו ויתגלגלו ולא בכבוד וכולי, וזאת הסיבה. ההלכה נפסקה שאכן לילה אפשר להניח בו תפילין מדין תורה, אלא מה? שיש גזירת חכמים. מכיוון שזה גם שניח תפילין בלילה לפני שהוא יצא לדרך ומגיע היום, הוא ממשמש בתפילין אבל אנחנו מדברים כאן הרי על אדם שניח תפילין בלילה בטרם אור היום, והוא צריך, מה לעשות? לברך על זה? זה בכלל שווה משהו אם אנחנו מניחים עכשיו? היא שזה שווה ושווה, בגלל שהאיסור הוא איסור מדברי חכמים, ומכיוון שהאיסור מדברי חכמים והוא מוסר, אנחנו לא ידענו, יש כי לא נראו קווי חופש, ואמרנו שעבדים נהיה לעולמים, וגם הוא אומר שלא היה מה לחשוש ש... אבל שימו לב לסאבטקסט. מה המודעות שמסתובבת לרב אהרונסון בראש? זה לא נראו קווי חופש. מעולם הזאת, אז דנו בה בהקשר של אולי לא יצא לך להניח היום, או משהו כזה, כל מיני דברים כאלו, ואז הוא אומר, אבל מעולם והוא מביא את דברי הגמרא שלהניח תפילין בלילה זאת הלכה, מסביר מה הכוונה הלכה ואין מוריד. הוא אומר הסיפור על יומנו, ספרו שעליה בבונה אושוויץ, תכף אחרי הרחיצה, השכם בבוקר, באישון לילה, דבוק עצים נגזרות ומשונה, שם עומדים שורות על לא ללחם, לא לקווה, רק לקיים מצוות הנחת תפילין. אחד עומד ומשגיח שבא להתעכב אימים לומר איזה תפילה, רק פתח ויחלצם וימסרם לחברו, ואחר עומד על המשמר להינצל מן הגסטאפו. ובמעמד כזה בארתי את האין מורינקה. בדרך הגיוני ידוע יום מוגבל לחשקת הלילה, הצרות, עבוד הגמי, ההלכי גם, ובבית עבדים שאנו נמצאים כעת, בכל זאת אנו חייבים לקבל עול מצוות. אבל זה כל אחד לעצמו, אבל אין לחייב אחרים. ואין הדבר מאוד לקבל עול מלכות שמיים בזמן שהננו עבדים לעבדים. בסוגריים אני אגיד לכם שאחת השאלות שהתמודד איתם הרב אהרונסון הייתה האם בברכות השחר אני אתה פשוט אתה יוצא מגדרך, אתה אומר ריבון העולמים, זה מה שהלך להם בראש, זה מה שהלך להם בראש. זמן תפילין ומשקת ליל הצלמוות ניקח תקוות חירות מאות התפילין, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים לפני רבו יצא לחירות. לזה אני מתכוון שכשאנחנו שומעים את פסיקת ההלכה אנחנו צריכים לשמוע גם את הסאבטקסט. מה היה תעצומות הנפש שאנשים מקיום המצווה, מקיום המצווה תעצומות, עד כמה בן אדם יכול לקבל ולהרגיש כתוצאה מקיום המצווה? הרגשה אותם בכל זאת, הנה לנו הסאבטקסט. ואפרופו שאנחנו מדברים על הסאבטקסט של קיום ההלכה, אני הייתי רוצה שנעבור להפעיל מגיעה עם איזשהו מעניין מאוד. וזה, שוב, הרב אהרונסון, בבונה מונוביצה, מחנה עבודה שצמוד לאושוויץ, ומגיעים ימי חג הסוכות. נקיים מצווה. איפה אתה? אתה בבונה, באושוויץ. איך נקיים מצוות סוכה? מישהו שם שם לב שבצד המחנה, חוץ, עומדות חביות די גבוהות, עומדות ומסודרות בשתי שורות. אחד בא אליו ואומר לו, אתה יודע, אם נזיז השורה לרן שתי השורות, נקבל עוד שתי שורות, את הרווח, תסגור חבית אחת, השאר זה לבוד. גלת שלוש נשאר לנו להשיג, זה רק מתחילים. כמו שחוזרים בחזרה, מביאים איתם שכח. קצת איזה ענף. ומתגנבים לשם לשטח ההוא האסור, ומניחים את השכח על גבי החבית. שרה למהדרים. אוקיי. עכשיו, כזית ראשון, בליל סוכות, כזית ראשון, שומר לעצם איזה קצת בראשו איזושהי מחשבה. ההלכה היא שמצטער פטור מן הסוכה. וכתוב שאם הוא מצטער מפני הליסטים, מפני כל מיני דברים שיקרו, אז הוא פטור מן הסוכה. אומר, ובכן, אני פטור, אני בעצם פטור מזה. אינני יכול לשם לבח בלילה הזה, מישהו צריכים לדעת שישנם שני גדרים בפטור של סוכה. יש גדר אחד שהאדם הוא מצטער, שני שהסוכה איננה ראויה לדירה. ראויה לדירה בגלל שהאדם מצטער, אבל אם הצער הוא צער של האדם, צער, לא בעיה בסוכה, סוכה ראויה, אלא האדם הוא זה שמצטער, אז ממילא זה מצטער לא בעיה של סניות מאוד ברשומות שמה שאמרו שמצטער פטור מן הסוכה זה רק בכל ימי החג, אבל ביום טוב ראשון, בכזית ראשון, ביום טוב ראשון לא נאמר הכלל של הסוכה. המשפט הוא הפוסק שחייב לאכול כזית אבל לא יברך לשב בסוכה. ככה הוא פוסק בגלל שזה דבר ששרוי במחלוקת. אומר הרב הרצון, אני לא ידעתי, אני אברך. חבל. אמא שלו שהגרמנים תלו שלט, מי שנכנס לשם יהרגו אותו. יש לך. מספר בזיכרונות שלו, אני אלך לשם, והכניסה לשם הייתה אסורה כי היה מחסן תחת עונש מיטה, ובמקום ספר אולם מחמד המצווה שנעשתה במסירות נפש תנו לשם ואכלנו שם הרבה אנשים בזה יוצא וזה נכנס. אוכל כזית פיתו בחשאי ובסתר מהירה. חת הלב שזכינו לקיים מצוות סוכה, לקיים מצוות סוכה. מחמת, יש פה איזה הצטדקות, אני שומע הצטדקות, אני שומע את מצווה שנעשתה במסירות נפש. בזיכרון הטקסט של קיום תורה ומצוות. בבקשה. חביב. לט מפינו ברכת לשב בסוכה ושחיינו בשמחת הלב. אנחנו לסדר סוכה בתוך מלטאות נפלט לו. הוא יודע זה. יש מצב שהיה אסור לברך. הוא אומר, היינו שם, לא הצלחתי לי הציק לו לרב אהרונסון שבתור איש הלכה הוא נתן כאילו לפן הרגשי להוביל אותו לו את העשייה הלכה. הייתי מצטער. לא הייתי מצטער. אני הייתי לא הרגשתי לו גרמנים. לגבי דידי, לא היה דיון של מצטער פטור מן הסוכה. 5 דקות אחרי שיצאתי משם, אבל כשהייתי סות נחת רוח לבורא בגיהנום האושוויצי, נפלטה מפי ברכה. איזה עבירות לקנה, נפלט לו ברכה. הפסיקה הבאה שהייתי רוצה להתייחס אליה היא הפסיקה אודות מאכלות אסורות. קראנו בדיוק בפרשת דרשו חכמים קרי ונתמתם אלא ונתמתם, שמאכלות אסורות מטמטמים את הלב. משום שמאכלות אסורות מטמטמות את הלב, אסורות יהיו במצבים של פיקוח נפש. מדוע? מכיוון שהם הרגישו במאמר חז"ל שאומר ונתמתם וניתמתם, שזה לא משנה זה שזה מותר. מה תספר לטמטום הזה שזה היה ביתר? ביתר, אבל טמטום. כיוון שכך, רצו ודם להימנע ומגישים להם שם איזשהו דוד עם מרק לאכול. כולם מסתכלים. מאכלות אסורות בכל מקרה. הרב אהרונסון אומר, אני לא רוצה לאכול. תאכלו! אם הרב אוכל, הם אוכלים. אני אוכל. עכשיו בא אליו יהודי ושואל אותו, רבלה, מה מברכים? מברכים ראשונים, יש דעות בראשונים שאומרות שמכיוון שבעיני אדם ירא שמיים הוא כל כך מאוס, ממילא הוא לא נהנה את הנוזל של המרק, ואז מגיע הסאבטקס. הסאבטקס אומר שהכל נהיה בדברו. הוא פונה לכל היהודים ואומר, כשאתם אומרים שהכל נהיה בדברו, תכוונו שהכל. הכל כולל, הכל כולל זה שאנחנו נהיים ל... הרי זה מה תברכו. בורא נפשות רבות וחסרונן. על כל מה שברא לחיות בהם. יש את מה שהקדוש ברוך הוא ברא כדי לתת לנו מזון. מאכלות של היתר. אבל יש מאכלות אסורות. גם הם אוכל. איך הם אוכל? על כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי, להחיות בהם נפש כל חי. יש רגעים שבן אדם צריך להחיות את נפשו גם עם מאכלות אסורות. אז מכיוון שאדם צריך להחיות את נפשו עם מאכלות אסורות, אז תכוונו להחיות בהם נפש כל חי. זאת הכוונה שצריכים לכוון בברכה האחרונה, על כל מה שברא להחיות בהם. גם על מאכלות אסורות. הנה לכם הסאבטקסט. הטקסט זה שצריכים לברך לפני, צריכים לברך אחרי, וצריכים לברך על דבר שהוא מותר ביסודו. מים, נוזל, חולי. זהו, זה הטקסט. הסאבטקסט זה מה צריכה להיות ההרגשה. מה נכלל בברכת שהכל? תמיד אני גדלתי על זה שהכל פותר הכל. שהכל זה סוג של ברכה. לעמי ארצות שבכל זאת רוצים להקפיד על ברכות, הוא לא יודע מה, ברך שהכל, שהכל פותר הכל. כשאתה קורא את הפסיקה הזאת, אתה מבין שהכל פותר הכל, מכיוון שיש בה עומק עצום. משום שהיא מתבטאת, שהיא מבטאת את היחס שלנו צריך להיות לכל המצבים שלהם אנחנו נקלעים. שהכל נהיה בדברו. להבין שהכל, הכל נהיה בדברו. אבל בזה עוד לא נגמר הסאבטקסט. כשהרב אהרונסון התמנה לנשיא אגודת הרבנים אחרי השואה, בטקס ההכתרה שלו הוא אמר כך: כשאכלתי בפעם הראשונה מאכלות אסורות, החלטתי לא אהיה עוד רב בישראל. גופי התגאל במאכלות אסורות, אני לא רוצה להיות רב בישראל. וזה הוא אומר בטקס שמכתירים אותו לנשיא אגודת הרבנים אחרי השואה. הוא אומר, תשאלו, החלטתי שאני לא אהיה יותר רב לפניכם. הוא אומר, מתוך 200 רבני הג'וינט שהתכנסו ערב השואה כדי לתקן תקנות בענייני אגונות ובענייני מקוואות, ויוותר רק אנוכי לבדי נביא לשם. החלטתי שאני ערב בכל זאת. יש כאלו ששמעו אותו והוסיפו שהוא אמר שברגע שיבוא מישהו אחר שלא אכל מאכלות אסורות, הוא יפנה את מקומו. זה הסאבטקסט. פסיקה, פסיקה. אבל תראו מה עומד מאחורי הפסיקה הזאת. מה עוצמות, מה עוצמות. זה דבר בלתי רגיל. דבר בלתי רגיל, דבר שהוא יוצא דופן. איזה עוצמות. איפה אנחנו עם הזמן? נותרו לנו עוד 5 דקות. אז רק אתייחס לעוד דבר אחד, אתייחס לעוד דבר אחד, ספרי שניות מספר את הסיפור הבא. הוא אומר, זה היה ימים של פסח. חילקו לחם, כרגיל. לא לאכול חמץ, שמתי את הפרוסה בתוך הכיס, את החתיכת לחם, והגעתי למסדר, לא אכלתי. היה איזשהו אדם מבוגר מבוגר, אומר, אמרתי לו, כן. הוא היה אז בחור צעיר, הרב סינה ידלר, היה אז בן 16-17, ככה. אולי יזדמן לי איזה משהו, אולי נמצא איזה משהו, אולי מישהו יבריח לי איזה משהו. האיש מחייך אליו ואומר לו, פה באושוויץ, לא שעמוד בהם, אבל לפחות תחסוך לעצמך את העבירה של בעל יראה ובעל יראה מרשותך. אתה עומד ואתה מקבל, אתה עומד, וואו, האנשים האלו העבירו לדורות. איזה מסר של אהב תורה עוד. מין דבקות ש... לעצמו. חזו בניי חביביי, תסתכלו את היהודים שלי. מה הם? על מה הם דנים? על מה הם דנים? היו בלי מצא, חמץ בפסח, באושוויץ. ומה אני אגיד לך? הייתי בתחילה. מתחיל יותר מהטקסט עצמו. באחד המסעות שנסעתי לפולין, אז יצאתי עם קבוצה של... דיברנו, מה לקחת איתך? מה לקחת? עכשיו, אני משתדל כל יום בבוקר להגיד איזשהו דבר הלכה מדברי ההלכה האלו שהבאתי בפניכם. והוא אומר, שאלתי אותו למה. איזה דרמטיות. שמסרנו עליה בבונה איך מניחים תפילין, איך עומדים תור לא ללחם ולא לקפה אלא כדי להגיד פסוק ראשון שקריאת שמע עם תפילין, זה בשביל זה עומדים בתור. אמרתי לעצמי ואני, איך אני מתעורר כל בוקר ואיך אני מניח, לא, אני לא יכול להשאיר את זה ככה. אני לקחתי איתי את מצוות תפילין. הסט הזה הוא כל כך עוצמתי, הוא כל כך משמעותי, הוא ממילא אני יכולים לקחת הרבה או סאבטקסט. אז יהיו הדברים האלו לזכרם, למסר שרשים לראות חיים שלנו וחי בהם. לא צריכים לדבר כל הזמן על למות על קידוש השם. יש עניין גדול מאוד להתחבר לאותם אנשים ולמדור על קידוש השם. קדוש ברוך הוא יזכה את כולנו לראות בנחמה, ועוד בניסן הזה שנזכה לראות בעזרת השם.